והפעם בפינה השיווקית שלנו, פרסום בסייבר סייבר. מחפשים הקריות, מגייסים עובדים, צריכים סיסו שלא סוגר את הבסטה בחמישי בערב. בקיצור, מחפשים עובד שחי את הסייבר סייבר 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 סייבר. הדקה הראשונה של הפרק הבא של סייבר סייבר יכולה להיות שלכם. דברו איתנו בסייבר at cybersyber.co.il או בסייבר סייבר at cybersyber.co.il או בסייבר at cyber.cybersyber.co.il או דרך תיבת ההדלפות הסודית. פרסמו אצלנו ותוכלו להגיע להאקרים הכי פריחים שיש למדינת ישראל להציע. מחירים מיוחדים ללקוחות ששולחים מאפים טעימים בדואר. סייבר סייבר, מתמסחרים, אבל רק בשביל הפחממות.
עידו, עידו, בואו מהר, יש בחירות.
איזה שנה אנחנו?
Well, it's Groundhog Day.
כל שנה.
Again?
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר עידוק, מה נשמע?
בסדר, מסתבר שיש בחירות עוד פעם. אנחנו תמיד שמחים כי זה מביא לנו הרבה פרנסה של למצוא פרצות אבטחה עם כל מיני מאגרי מידע, אלקטורים למיניהם. אבל היום אנחנו נדבר על משהו אחר, על בחירות אלקטרוניות. מה עם בחירות? בוא נעשה בחירות אלקטרוניות, נועם.
אני מצביע גימל.
אני מצביע...
סייבר פריך וחם.
פריך וחם.
הישר מהטבון של נועם רותם ועידו קינן.
סייבר סייבר, נועם רש.
סייבר סייבר עידו.
אתה מריח את הדבר המשונה הזה, את הריח הקצת צרוף, קצת אבש.
גופריתי.
כן, זה הבחירות. שוב בחירות. שוב הוציא אותם מה... ארכיון, שוב פתחו את כל הקלפיות.
איזה כיף, וה... איזה כיף. אני בטוח שגם השנה אנחנו נהנה.
תראה, בחירות זה מאפיין של דמוקרטיה, נכון? אז כמה שיותר בחירות, יותר דמוקרטיה.
אין סוף דמוקרטיה.
ושלום, וסייבר סייבר לרן ברסיק.
סייבר סייבר, איזה יום נפלא.
כן, אז אנחנו מדברים על בחירות אלקטרוניות.
אוקיי. כן.
אנחנו רוצים בחירות אלקטרוניות, זו הדרישה שלנו, ובוא תקלקל לנו, בוא תשתין לנו על, על המדורה כמו שאתה אוהב.
אז ככה, קודם כל יש הבדל בין בחירות אלקטרוניות לבחירות דיגיטליות, כאשר יש באמת לא מעט קולות לבחירות דיגיטליות.
באלקטרוניות הסאונד יותר חם.
כן, נכון, טוב, אבל יש מן הסתם, יש הרבה מה לומר מהבחינה הקריפטוגרפית העצפנות, אני רוצה לדבר כמתכנת. שוב, אני מתכנת, ארכיטקט תוכנה, ואני כותב תוכנות למחייתי, ואני רוצה להתייחס לצד התפעולי. בחירות דיגיטליות, בחירות אלקטרוניות, זה דבר קשה. דבר קשה לבנות מהבחינה התפעולית. בוא דקה נעזוב קריפטוגרפיה צפני. מבחינת קוד, אני עכשיו יושב בשולחן, מתחיל לכתוב מערכת כזאת, או משתמש במערכת בנויה, זה דבר שהוא מאוד 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 קשה. יש פה הרבה מאוד פרמטר, המון שאלות, המון דברים. תן לך דוגמה. איך אני בונה את המערכת הכי מובטחת בעולם. אוקיי? מובטחת בולטפרוף, ברזל, טיטניום. נחושת, טוב, לא נחושת, אבל ממש ברזל. ואז אני מעלה אותה, ומה קורה ביום הבחירות, וזה קרה דרך אגב בכמה מדינות, מה קורה למי שיש ילדים, וראה את מערכת הדיווח המשוכללת על הקורונה לפני שנה, מה קרה ביום הראשון לפתיחת שנת הלימודים? יש מישהו רעיון?
הפסיקה לעבוד.
בוודאי,
היא פשוט לא עבדה.
למה היא לא עבדה? אם מישהו פרץ, הקרים מרושעים מאיראן, באו להשבית את השמחה? לא.
לא, פשוט זה שזכה בהצעה הנמוכה ביותר במכרז, הוא זה שכתב אותה.
לא, לא, האמת שהייתה כתובה לילה ולילה, באמת, בוא נדמיין דקה שהייתה כתובה לילה ולילה, בסדר? נניח שהייתה באמת כתובה בצורה הכי הכי טובה, היא באמת נכתבה על ידי מיטב המוחות, אבל עדיין היא לא עבדה. למה? כי נכנסו לה יותר מ5 אנשים וסמור בו זמנית. יש גם עניין של load balancing, וגם אם תבנה מערכת מאוד מאוד טובה ומאוד מאוד מובטחת, מה שלא בטוח שיקרה, ברגע שנכנסים נניח הרבה אנשים, המערכת נופלת. עכשיו תחשוב שזה קורה, אוקיי, נניח אם זה אישור לימודים, אז אפשר לבוא ולהשתמש בכל הדברים אחרים. מה קורה עם זה בחירות? מה קורה לאמון שלנו במערכת כשאנחנו מנסים להיכנס אליה, או כשאנחנו נמצאים בקלפי והיא לא עובדת?
אני אקח את זה אפילו למקום שהוא לא של אמון, אלא של פרקטיות. אתה סיפרת לנו, ולדעתי גם דיברנו על זה בפודקאסט הזה, שכדי למנוע מהילדים שלך לעשות משהו באינטרנט, אתה לא סוגר להם את האינטרנט, אתה מעט אותו. וזמן תגובה איתי זה משהו שיכול לגמרי לייאש ולהגיד, טוב, אני לא מחכה עכשיו לעמוד הזה, אני לא עושה רפרש, אני לא נכנס, אני לא מצביע. שלא לדבר על זה שאת כל המניפולציות שאפשר לעשות במיקרו-קופי, בחוויית המשתמש, דארק UX לפנים, וזה דברים שהם אפילו לא קשורים לאמון, הם קשורים לכמה סבלנות יש לך כשאתה הולך למערכת בחירות חמישית, שישית, כמה אנחנו.
נכון.
ואתה אומר, אני רוצה להצביע ולצאת וללכת, ואני לא רוצה עכשיו שגם זה יעשה לי ריפרש ושעון חול מסתובב. אני רוצה להצביע.
אבל רן, אתה באצבעות שלך בנית מערכת שהייתה בשימוש של מיליארדי אנשים. אז זה פחות או יותר, בוא נגיד, עניין של כסף, בוא נגיד, המדינה לקחה את מיטב המוחות.
אבל היא לא.
הכניסה את היד עמוק לתימיון, והוציאה משם כמויות אדירות של כסף, והיא נותנת כמות עצומה של שרתים. עדיין, איך אתה ואני יכולים להיות בטוחים שכאשר אנחנו לוחצים על הכפתור של הסמור לרשות הממשלה, לא נשלח הצבעה ללמור. כשאנחנו עושים את זה עם פתק, אנחנו לגמרי רואים בעיניים שלנו שמה שאנחנו הכנסנו למעטפה, זה מה שנכנס למעטפה. אנחנו לא יודעים אם זה נספר, אבל שם יש שורה של בקרות שיכולות לשמור על תואר הבחירות וקדימה הסמור.
נכון, עוד פעם, פה אנחנו גם מדברים על חבלה זדונית, אבל, ובאמת שאין שום
לא,
דרך...
לא, לא, זה לא עניין של חבלה זדונית, זה עניין של איזון בין פרטיות מצד אחד, שאף אחד לא ידע שאני מצביע לסמורים, כי, אתה יודע, כל זאת,
כן,
סמורים.
זה מביך, אפילו מביש.
זה מביך, כן, וזה אדם שהצביע לדעם, אומר.
לפחות
זה הוא, זה האדם הזה שהצביע לדם.
זה אני, כן.
אני הצבעתי למפלגת יורדי הים בראשות רב החובל. שקר כלשהו.
אני רק רוצה להביע את מחאתי על זה שנועם רש שוב משתמש בחיות שאני לא יודע לחכות. סמור ולמור כאילו?
תלמד.
רסנו לנועם רש את הטיעון, אז בואו נמשיך.
מה שאני בא להגיד שיש, נניח אנחנו מדברים על מערכות פיננסיות, מערכות בנקים, שם מישהו צריך לדעת שחשבון, החשבון שלי נניח, העביר שלושה זוזים לחשבון שלך. ובשביל לעשות את זה יש סט מאוד מאוד גדול של לוגים ובקרות באמצע ובדיקה, האם יש לי מספיק כסף, האם מותר לי להעביר את הכסף וכו'. כאשר מדובר בבחירות, לאף אחד אסור לדעת כמה זוזים יש לי, או שאני בכלל שמתי איזשהו קול. ולוגים לא יכולים בעצם להגיד שבשעה כזאת וכזאת היה קול לסמור, בגלל שמי שמסתכל בקלפי רואה שאני נכנסתי אליו והטלתי קול, למרות שעידו לא יודע לחכות את הקול של הסמור.
וואי, זה היה משכנע.
זה היה עצוב בעיקר.
זה סצנה שאומר, עידו עשה עכשיו ריסט.
אז בעצם מה שאנחנו צריכים פה זה איזושהי דרך להביע אמון מלא במי שבנה את המערכת. דרך אחת לעשות את זה, זה עם קוד פתוח. כולם רואים את הקוד, כולם שמחים. דרך שנייה זה שנסמוך על הממשלה שלנו.
סליחה, היה לי קצת.
כן, לא, רן
עשה ריסט. גם קוד פתוח, צריך לציין שגם קוד פתוח, יש, קוד פתוח זה לא פתרון להכל, כי אנחנו לא יודעים מה קורה בשלב שמהקוד הפתוח, מהשלב שהקוד הפתוח שכל אחד יכול לבחון אותו, עד הרגע שהוא, מה שנקרא, עושה דיפלוי לשרתים. באפליקציות, בסולולריות, אנחנו יכולים לבדוק את זה, כי יש מה שנקרא reproducible builds, אנחנו לוקחים, אפשר להעביר את הקוד, את כל התהליכים בעצם, עד שיש לנו אפליקציה, וזה להשוות בין השתי אפליקציות האמיתית, וזאת שאנחנו בעצם ייצרנו אותה, ולראות אם הן זהות, אבל בדברים שמדופלטים על שרתים, זה ממש בלתי אפשרי, אבל צריך גם לזכור עוד משהו, אנחנו כולנו, וכל פעם רואים את זה, במיוחד עכשיו, אני אגיד את השם שלה, קרוליין גליק, פרשנית פוליטית כלשהי, שהיא כנראה הרבון ידע טכני אין לה, ומנפנפת בעד שלה ואומרת, בקלות אפשר. סליחה, ישראל לא יכול לעשות דברים בקלות, אנחנו, שוב.
הדואר אצלנו לא עובד, הדואר.
לקח לדואר.
שירות שקיים בעולם מזה כמה מאות שנים, הדואר לא עובד. מכתב עם כתובת עליו לא מגיע למקום שאליו הוא אמור להגיע.
נכון.
פרוטוקול מאוד מאוד פשוט.
דרך אגב, בניסוי שעשיתי וגם תיעדתי בטוויטר, נשלח אליי מבית החולים, בעקבות איזושהי בדיקה רפואית, מכתב בדואר מהיר תוך 24 שעות לביתי, לקח לו שבועיים להגיע, עשיתי חישוב שחילזון, נושא משקל, מגיע הרבה יותר מהר, דרך אגב, מאשר המכתב, ושוב, זה דואר. זה אתרים ממשלתיים שלא עובדים.
אני קיבלתי ברכת שנה טובה בשנה שעברה, קצת אחרי פסח.
אתה יודע שראש השנה יהודי, עושים מוזיקה של פסוקו של יום?
תן לי מוזיקה של יהודים.
ראש השנה יהודי היה בניסן. אמיתי לחלוטין.
בניסן נגאלו זה, נכון?
כך למדתי ב-20 שאלות. יואנה, בוא נה.
מקור המידע הכי אמין בעיתונות הישראלית.
האמת היא שכן.
הכי אמין.
וגם הכי גורם כעס על הארץ.
ותסכול, כן.
כן, יותר אנשים ביטלו מנוי על הארץ בגלל 20 שאלות, מאשר בגלל כתבות של גדעון לוי.
בכל מכן, אנחנו רואים את הכשלים האלה שוב ושוב ושוב, ובאמת אנחנו חושבים, שוב, בחירות דיגיטליות זה עניין קשה, המון מדינות ניסו ונכשלו, כל פעם מדברים על אסטוניה, אבל שוכחים את ניו זילנד ואת פולין ואת אוסטריה ואוסטרליה, הרבה מדינות אחרות שניסו ונכשלו, יש באמת רשימה אדירה של מדינות שנכשלו, את זה אנחנו לא רואים, ואנחנו חושבים שדווקא אנחנו, ישראל, עכשיו יש המון מתכנתים מוכשרים בישראל, נועם, תגיד, אתה מתכנת מוכשר, אתה פעם אחרונה כתבת קוד שרץ בלעדית בישראל.
רק כדי להוציא מידע ממערכות ישראל.
לא, 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 לא. קוד כמתכנת.
אל תפעיל את עצמך.
כן, קוד כמתכנת. אוקיי, מערכת. אוקיי, אתה...
אני חושב שזה לא קרה... אף פעם?
וואו, אוקיי. תשאל אותי את אותה שאלה.
רן, מתי פעם האחרונה אתה כתבת קוד שרץ רק על מערכות ישראליות?
וואו, זה היה לפני 15 שנה. עכשיו, העניין הוא, אמרת, כן, רן, אתה יודע, יש מערכות, אתה כתבת מערכות, או היית שותף, כלומר, לא רק אני, במערכות שמקבלות מיליארדי פניות ביום. אבל לא עשיתי את זה במסגרת ישראלית. בישראל, אני שוב, יש לנו עדות, אוקיי? ופה אני אשים, חבוש את כובע העיתונאי. יש לי עדות של בחירה במשרד ממשלתי שאומרת, וואו, אתם יודעים איזה עומס השרתים שלנו צריכים לעבור, הם עמדו ב-2,000 פניות לשנייה, לא פלא שהם קרסו. זה המצב שלנו. יש לי עדות של בכיר של מנמר, של משרד ממשלתי שאומר, ממשל זמין מנעו ממני לעשות פעולה מסוימת, הייתי צריך לעשות מעקף כדי לעקוף את זה.
תקשיב, אני עבדתי פעם עם חברה ישראלית, בתחום לא קשור לשום דבר, ו... קיבלתי טלפון זועם באמצע הלילה ממנהל החברה, למה אני שולח יותר משתי בקשות לדקה?
יפה אולי, אתה יודע.
המערכת שלו קרסה.
מה זה, אתה מפעיל שני מחשבים ביחד?
האקר!
אחת פעמיים אבחר. קומנד אר. העניין הוא שיש המון מתכנתים מוכשרים בישראל, ובאמת יש לנו תהילת אומת הסייבר והסטארט, באמת זה נכון.
זה בדיוק כמו עם האבוקדו, זה רק לייצוא.
נכון, בדיוק. זה רק לייצוא. רוב המתכנתים המוכשרים, שוב, לא רוצה, זה יש המון דברים גם טובים מהממשלה. חשוב להגיד, גובל מאוד השתפרו, משרד החינוך באמת מנסה, ולפעמים גם מצליח. זאת אומרת, יש הצלחות.
למשרד החינוך, אם אני זוכר נכון מהפרקים שעשינו עליו, יש המון הזדמנויות להשתפר. המון.
גם לפעמים מצליחים. היה לי כמה אינטראקציות איתו, שבסוף לא הבשילו לאייטמים, אפילו שאני דווקא כן אין לפרגן, שבאמת הם הצליחו. אוקיי? הם מצליחו, מנסים להשתפר, לא כולם גרועים, אבל חשוב, יש פה עניין של ניסיון, יש פה עניין של...
של מספרים גדולים גם.
כן, של מספרים גדולים. והאם אנחנו, ישראל, היא המדינה הראשונה שצריכה לעשות את זה אחרי אסטוניה, לצורך העניין, האם אנחנו, או שקודם כל נחכה? כמו שאומרים, אף פעם לא פיתרו מהנדס שבחר ב-IBM. בוא אנחנו לא נתגלח קודם כל, למה צריכים לרוץ בצורה מטורפת? בוא ניתן שנעלו את התהליך הזה כמה מדינות קודם, ואז אנחנו, אומת הסייבר והסטארט-אפ, יכולה לחכות קצת. אוקיי, עם הנצח לא פוחד מדרך ארוכה.
אבל הוא... ממה הוא פוחד? מה יכול להיות מצחיק שהוא פוחד?
מלמורים. אתה לא למור לעשות את זה.
למור זה דג, וגם זה לא נכון.
העניין שבגלל זה גם באתי והתפרצתי ככה לאולפן, והפרעתי לידוק במנוחת הלילה שלו, שקוראים לזה שינה בדרך כלל, זה שבאמת מבחינה, תעזבו דקה את העניין ההבטחתי, אוקיי? זה שבאמת קשה לעשות מערכת כזאת, מבחינה תפעולית, שאנחנו בטוחים, למשל שהמערכת לא תקרוס, או שלא תתקע, אנחנו לא טובים בזה, וכמה פעמים, צריך להיכנס לאתרים, ללחוץ על פעולה, ואז זה נתקע, ולחצי כמה פעמים, ואז אופ, קרה משהו שלא עשיתי. עכשיו, אם זה באמת העברת...
אני לפני שבועיים תרמתי כסף לגוף מפוקפק ישראלי, ולחצתי פעמיים כי הלחיצה הראשונה לא תפסה, וזה חייב פעמיים.
נכון.
מי עושה כפתור שלא, כאילו, מה?
עוד לא דיברנו על ניסיונות להפיל את המערכת הזאת, הרי ב-15 דולרים בלבד, אפשר לקנות מתקפת DOS, שפשוט לא משנה כמה שרתים תשים מאחורה, אתה תמנע מאחרים לגשת אליהם.
לא, לא צריך, כן, לא צריך התקפה.
ולא צריך יותר.
לא צריך התקפה כזאת, מספיק שכמה, שהרבה מאוד אנשים ייכנסו בדיוק בשעה דקה ל-10, כי אז אתה נזכר בדיוק כמו כל
עובדי ההייטק. לא, זה כמובן, אני רק אומר שבנוסף לכל אלה, גם תמיד יבוא האובר חוכם ששילם 15 דולר באיזה מרקט שכוח, ובמקרה...
ואז יגידו לנו, אבל מה, יש פיירול, יש וואף משוכלל, וכולנו יודעים, ואת מיוחד, אתה, נועם, יודע, מה קורה לוואף המשוכלל, תמיד מישהו מחבר אותו.
מישהו שוכח לחבר אותו.
וואי, אם היה לי שקל על כל פעם שאומרים, אבל יש לנו וואף, למה הוואף שלנו לא עצר את זה? מישהו חיבה אותו, כי הוא הפריע לו.
מה זה וואף? תסבירו לסתום פה.
וואף זה בעצם פיירול, זה Web Application Firewall, שמסנן את הבקשות כדי לוודא שאין שם בקשות מרושעות. אתה יכול לקבוע חוקים, להגיד, אם אני שולח בקשה מסוימת, אז כנראה יש לי איזה חיה במחשב ואני צריך לעצור אותה. אבל וואף פחות רלוונטי ל-DOSים, הוא יותר רלוונטי לפריצות אפליקטיביות. DOSים פועל ברמה של רשת.
DOS, Denial of Service, זה פשוט מתקפה של הרבה 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 פעולות, שתי פעולות בו זמנית בדקה.
יש גם וואפים שמונעים את זה, אתה יודע, שבאים ובודקים, למשל, שאתה מגיע עם איזשהו IP שהוא לא ישראלי, למשל הוואף שלי, שאני התקנתי על האתר שלי, תנסה להיכנס מאיראן ולא תצליח.
זה קצת גזעני.
נכון.
זה הטול של הבנקים, אני זוכר שמישהו פנה אליי לגבי בנק שהוא היה בחול, ולא הצליח להיכנס לאתר של הבנק.
אני הייתי בסיני וניסיתי להיכנס לבנק.
ואם היית גם נסה להיכנס לאינטרנט-ישראל.com, פרסומת מאוד לא סמויה, אז גם לא היית מצליח, כי יש לי רול שנקרא No entrance for below 10,000 GDP. אני לא, אין לי מה לעשות עם מדינות כאלה.
רק מונוקל חסר לך, רק מונוקל.
וואי, הקלאסיזם הזה שמתגלה פה, כן.
העיקרים האלה, לא מגיע להם גישה למידע.
העולם השלישי בדרך אליך.
אני גר בפתח תקווה, אני כבר גר בעולם השלישי. באמת, ארגונים משקיעים הרבה כסף, דרך אגב, באמת, בכל המערכות שונות ומשונות. ואף מחבים אותם, כי מתכנת היה צריך לבנות משהו, והממשק נכבה לו, וביום 50 שעה בערב אתה מת ללכת הביתה, ואין לך כוח, וזה יום שני, יום לפני יום כיפור, אתה מחבא את זה כדי שזה יעבוד לך.
רן, אתה ואני ישבנו במול מנכ"ל של חברה, שהוציא לנו דוח אבטחה אחרי דוח אבטחה, ונשבע שהוא עשה את הכל, ואז נכנס מנהל הפיתוח, ואמר, כן, קיבינו את זה, ושכחנו להדליק.
נכון. שוב, זו חברה שרצתה, עובדה שאנחנו ישבנו שם.
ואני רוצה להדגים עוד משהו שקרה באובר, ממש לא מזמן, החברה נפרצה וגנבו לה הרבה מידע והיה כיף. מה שקרה זה שההאקר, הקאקר בן ה-17, שלח בקשות multi-factor authentication לאחד העובדים, שוב ושוב ושוב הציף אותו בבקשות, ואז התקשר אליו, התחזה לתמיכה הטכנית של אובר, ואמר, תקשיב, יכול להיות שאתה מקבל מלא מלא אתרות כאלה, פשוט תאשר את זה, ואז זה יפסיק. אז כן, הוא פשוט נתן לו את הכניסה, כי זה עייף אותו, בני אדם מתעייפים, אם הגלי השן שלך יצפצף כל הזמן זאב, אז בסוף תתחבא אותו, ואז הבית שלך יישרף.
נכון, בדיוק. ושוב, זה המון המון מערכות הגנה, שבאמת מומחי הסייבר יכולים לבוא ולהמליץ עליהם, בסופו של דבר המון המון נשען על המתכנתים, ועל אנשי התפעול, שבישראל הם לא מתורגלים לפרויקטים כאלה, בואו נחכה, בואו נמתין, לא נרוץ.
אבל יותר מזה, אם גוגל נפרט, אם פייסבוק נפרט, אם כל ענקי הרשת נפרטו, מי אנחנו? מי אנחנו שנעביר את הבחירות שלנו לרשת ראשונים?
נכון, וגם חשוב לזכור שאם למשל פורצים לאתר הבנק, או פורצים לאתר החנות, אפשר לתקן, יש ביטוח, יש דברים שאפשר לעשות מה שנקרא רולבק. אפשר, למשל, אם באמת לחץ פעמיים על כפתור ידוק, לחץ פעמיים על כפתור בטעות ותרם פעמיים, אפשר לעשות לזה רולבק מאוד בקלות. ידוק רואה שהוא שילם פעמיים, הגוף שהוא תרם לו, רואה שיש תרומה פעמיים, עושים מה שנקרא רולבק לטרנזקציה. בבחירות אי אפשר לעשות את זה, וזה באמת דברים מאוד מאוד גרועים, וזה רק באמת ברמה הטיפולית, ברמה הקריפטוגרפית כמובן, זה עולם אחר של כאב.
אנחנו תכף נדבר גם על זה, עם הפרופסור והדוקטור. אז בעצם מה שאתה אומר זה ש... א', העולם עוד לא מוכן לזה, הטכנולוגיה לא מוכנה לזה, ובטח שישראל, מעצמת הסייבר, לא מוכנה לזה.
כן, מבחינה טכנולוגית, שוב, צריך להיות מאוד 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 טוב, ואנחנו פשוט עוד לא שם. מה לעשות? לפעמים גם שאתה בא, בתור ארכיטקט תוכנה, לפעמים שאתה מסתכל על פרויקט, וצריך לדעת להעריך אותו אם הוא... אם הוא פיזיבילי, אם אפשר לפתח אותו. יכול להיות שבאמת אם יש לך את הצוות הכי הכי טוב, הטכנולוגיה הכי 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 מתאימה לזה, אז יהיה אפשר לפתח אותו. לפעמים יש לך 10 מתכנתים שמכירים טכנולוגיות אחרות לחלוטין בטכנולוגיה שאתה צריך, ואתה הולך, צריך ללכת למנהל הפיתוח, להגיד, לא, אי אפשר לעשות את זה בקונסטריינטס הקיימים. ואנחנו כרגע לא יכולים לעשות את זה עם כל הכיף.
ובעיה שכשאתה עושה מכרז למשהו ממשלתי, אז הספק לא יגיד לך אני לא יכול לעשות את זה, הוא יגיד לך אני יכול לעשות את זה, ואז הוא יאלתר משהו.
כמו שראינו בקורונה. או בכל מקום אחר.
כמו שראינו, מיליארד שקל, למשל, זה הרבה כסף, אומרים למשל, מה מערכת בחירות עולה לנו יותר ממיליארד שקל, בואו ניקח את המיליארד שקל ונשים אותם פיתוח מערכת, זה בטוח יצליח. ואז בואו נזכר שביטוח לאומי, כדי למחשב את עצמו, להביא אותו לעידן המודרני, כנראה למאה ה-20. כן, למאה ה-20. הם שמו, וזה התפרסם בעיתונות הכלכלית, מיליארד שקל על פרויקט מחשובי שנכשל. אוקיי? אז הנה, אז בואו נחכה, קצת צניעות, לפעמים גם צריך להיות קצת צנועים, השני.
רן, אולי אתה זוכר, אני חושב שאתה הובלת את הסיפור הזה, גלעד ארדן שרף איזה 7 מיליון שקל על אתר וורדפרס.
לא, גלעד ארדן, כן, עוד פעם כבר מדברים על כישלונות תקציביים, הוא שרף למעלה מ-100,000 שקל על אתר וורדפרס סטנדרטי לחלוטין, שאפשר להרים אותו בדקה וחצי, יותר מ-7 מיליון שקלים על פרויקט מדהים, שנועד להפיץ את המסר החברתי, של BD, anti-BDS, ובסוף הסתבר שהוא שילם כמה שקלים טובים על כל קליק, שזה פשוט אסון כלכלי, והכל נגנס והכל התפרק, וזה נהיה נורא.
קסום.
אתם מזכירים לי נשכחות, בשנת 2008, גילינו בתקציב קשר עם הציבור, ששאול מופז הקים אתר ב-30,000 שקל, והאתר הזה, אפילו הוא לא היה יכול למצוא אותו, מכיוון שהוא היה בעמוד התוצאות העשירי בגוגל.
וואו, דארק וויב.
איפה שכף רגלו של אדם מערבי לא דרכה מעולם. אז הוא הוציא 30,000 שקל. אנחנו בנינו לו אתר חלופי ב-2,000 שקל, עם עדכונים אוטומטיים של כותרות מגוגל ניוז, ועקפנו אותו תוך כמה שבועות. אני אקריא לכם את זה מהאייטם בכלכליסט שפרסמנו אז, שאול אמסטרדמסקי ואני. הבלוג הלא מושקע שלנו שנדרש יום עבודה אחד בלבד כדי להקימו, הביס את האתר רשמי והיקר, בתוך פחות מ-4 חודשים ללא קמפיין פרסומי, כשמחפשי בגוגל שאול מופז ללא מרכאות, הבלוג שלנו מופיע במקום השישי, לעומת 94.
וואו.
אז כן, נבחרי ציבור לא מוכיחים שהם בהכרח יודעים לבחור ספקים טובים בתחום מחשוב.
מי האמן שחברי כנסת, באמת האליט של האליט, הטופ של הטופ, המקסימום של המקסימום, השיעור שבעיסה, הם היו באמת בורים טכנולוגית, באמת, אחרי התצוגת
זה לא סביר.
התצוגה מדהימה של, כן, של מיקי זוהר, ושולי מועלם. מיקי זוהר הביא, דרך אגב, הוא יועץ מחירות.
ענקי המחשבה.
איש מחירות שיסביר לו איך לעשות את חוק הצנזורה אמיתי לגמרי, ועוד בא ואמר, אתם לא מכירים את האיש הזה, הוא גאון בתחום הסייבר, ו לא, הוא יועץ מחירות.
אם הוא יצליח למכור את זה, הוא גאון.
האמת שיכול, אכן ייתכן.
רן ברזיק, דג גדול בבריכה קטנה באגם הגדול ליד בית המלון הגדול, באגני החמצון הגדולים של פתח תקווה. סייבר סייבר ותודה רבה לך.
סייבר סייבר לכם, תודה רבה.
ועכשיו אנחנו עוברים לחלק הקריפטוגרפי והיותר ממש...
מדעי.
מדעי, כן, ממש גלגלי השיניים של ה... מערכת הזאת, מיד אחרי המעברון, פרסומות, לא יודע מה יהיה פה, יהיה פה משהו.
משהו.
היום עוקבים אחרי כולם. אתם לא חייבים להיות הקרים מרושעים כדי שיעקבו אחריכם. מומחי הסייבר של סייבר סייבר ממליצים על פרוטון VPN. המלצה אמיתית, כנה, מקצועית, לא רק מסחרית. אבל אם תרגשו חבילת VPN דרך הלינק שלנו, אנחנו נקבל כמה שקלים שיעזרו לנו להמשיך להפיק את הפודקאסט. cybercyber.co.il/VPN. תודה.
שלום וסייבר סייבר לפרופסור אור דונקלמן מאוניברסיטת חיפה.
שלום וסייבר סייבר עידוק ונועם.
וסייבר סייבר לדוקטור ריאל רונן, מבית הספר למדעי המחשב, אוניברסיטת תל אביב.
סייבר סייבר גם לכם.
אז בואו תסבירו לנו, אנחנו רוצים בחירות אלקטרוניות, לנו נמאס מהעיכובים האלה. בחירות אלקטרוניות זה כיף, אנחנו יודעים בזמן אמת כמה אנשים מצביעים, הייאוש נעשה הרבה יותר נוח. ובסוף הבחירות סוגרים את הקלפי, אופ, יש תוצאות. לא צריך לשמוע את כל הסקרים והתחזיות והקשקושים באולפנים.
זה אלו תוצאות המדגמים.
והאיש שדייק בכל מדגמי הבחירות האחרונים.
ואי אפשר לקבוע כרגע מי הוא ראש הממשלה הבא.
וידיו כבר תוצאות המדגם המדויק בישראל.
אנא התבוננו עם מי בלוח הנמצא כאן מצד ימין שלי, לוח עם עמודות.
זהו גבירותיי ורבותיי, אנחנו בשידור חי עם מגדרלי עזריאלי בתל אביב. אל מדגם חדשות 10. והנה עכשיו הוא יוקרן לראשונה על המגדלים האלה.
קפיטליסט זה אומן חושים, אני בעצם מתעסק במחשבות של אנשים.
ואם אתה יכול לחסוך לנו את כל הברברת באולפנים ולספר לנו מה הולך להיות, זה יחסוך הרבה מאוד.
זו אם כן, תחזית בלבד ולא מוסמכת, תחזית הטלוויזיה.
יש תוצאות, הולכים לישון.
אוי, עדיף. שלא.
לא? טוב, נועם, הם לא מוכנים.
תחשבו על כמה עצים אפשר היה להציל בזה שהיו מקליקים על ביטים במקום על גופותיהם.
תחשבו על כמה דברים היינו יכולים לדון בהם בזמן אמת ולדעת מה אנשים חושבים עליהם באותו רגע. לא צריך לחכות לפעם בארבע שנים או כמו שנהוג פה פעם בשנה וחצי כדי לבחור מפלגה, אלא אפשר ממש להצביע בסוגיות ספציפיות. בזמן אמת. דרך האינטרנט. הטכנולוגיה קיימת.
אתה יודע מי עוד היה יכול להצביע גם בשמנו? כל אחד אחר.
אני חש שאתה חותר תחת הרעיון הנפלא הזה, אבל בוא ניתן לאנשים עם התארים פה לדבר.
אני לא מסכים למספר דברים שאתה אמרת. ואולי הדבר החשוב ביותר זה אמירה שהטכנולוגיה קיימת.
תשמע, אנחנו יודעים שמפלגות עושות בחירות בפריימריז במחשבים, מחשבים, כמו שנהוג להגיד במפלגות.
נכון.
אנחנו יודעים שיש כל מיני הצבעות, גם לא הצבעות פוליטיות, שנעשות באמצעות מחשב. אנחנו יודעים על ארצות הברית, היו מכונות לספירת קולות שהן ממוחשבות. זאת אומרת, הטכנולוגיה קיימת, את מי אתה מייצג? ביג פייפר.
ביג פייפר קומפניז, כן. ניירות חדרה מממנים אותי.
אני מקבל מדנדר מיפלין. דנדר מיפלין,
people versus paper people. טים דפטר.
אז אני אשאל אותך, בבחירות האלקטרוניות האחרונות לרשימה של מרץ, מי הגיע מקום ראשון?
אני יודע שיש מפלגה כזאת.
אוקיי.
זה רמת הידע שלי בפוליטיקה.
אוקיי.
אני שמעתי על זהבה גלאון, אבל אני לא יודע אם היא הגיעה מקום ראשון.
איך אתה יודע שהיא נבחרה?
היה כתוב באינטרנט.
איך כתוב באינטרנט? אנחנו מאמינים עכשיו לכל מה שרשום באינטרנט?
The internet is really, really great. For porn.
אינטרנט הוא מקום מצוין, יש בו הרבה מידע, שחלקו אפילו נכון. אבל לאף אחד מאיתנו אין באמת מושג האם זהבה גלאון נבחרה על ידי רוב הבוחרים במרץ, או לא.
אנחנו יודעים שיש גוף במרץ שמנהל את הבחירות.
נכון.
אנשים הצביעו עם המכונות, עם המחשבים, עם מה שזה לא יהיה. בסוף ההצבעה, הייתה טבלה כזאת, והיה כתוב כמה קולות כל מועמד קיבל, והיא קיבלה את הכי הרבה קולות. Okay.
אז בואו נתחיל ברגע, בעצם יש שני סוגים של הצבעות אלקטרוניות. אחד זה הצבעות אלקטרוניות במכונות שנמצאות בקלפי, שזה לא מה שקרה במרץ, לבין הצבעות מרחוק, ושניהם נקראים הצבעות אלקטרוניות, והאתגרים חלקם דומים, אבל חלקם מאוד מאוד שונים. אבל השאלה של אייל, אני אנסה לחדד אותה. יש שרת ש... הציג מספר ואמר שהצביעו ליוסי 400, ולמשה הצביעו 600. אם אתה רוצה, יש לי גם כן שרת שאומר שליוסי הצביעו 700, ולמשה 9 מיליון.
אז אם נלך רגע אחורה לשיטה המסורתית, אנחנו מצביעים באמצעות פתקי נייר, כל פתק נכנס למעטפה, המעטפות נכנסות לקלפי, בסוף יום הבחירות יושבת ועדה שמורכבת מנציגים של מפלגות שונות, ו... סופרים את הקולות, סופרים ממש את הניירות, כל נייר, משפדים אותו על איזה שיפוד כזה, ובסוף אומרים, זה המספר, והנה הפתקים. עכשיו, אני מניח שבתוכנה יש אלמנט מקביל. איך בעצם יודעים כמה אנשים הצביעו ולמי? עכשיו שאני חושב על זה.
התשובה הכי טובה שיש, נגיד כרגע מהטכנולוגיה הקיימת, מה שאנחנו יודעים לעשות, זה שאתה מקווה לטוב. יש שאלה של האם הבחירות... לרשות מרץ שנעשו בצורה אלקטרונית, כמה הן מעניינות את הרוסים, את הסינים, את האיראנים, או עקרים שונים. ואז יכול להיות שאם זה לא חשוב למישהו שיש לו את אמצעי תקיפה מדהים של דפדפן או יכולת מצלמתית, אז יכול להיות שמה שרשום במחשב הוא נכון. אם זה משהו שכן מעניין, פצחנים, אז יכול להיות שלא.
אנחנו נתקלים בבעיה הזאת של איך אנחנו מוודאים שדבר מסוים הוא נכון אבסולוטית, בכל מיני מקרים אחרים.
כן, למשל ברשת. העברות כספים, אנחנו סומכים למשל. על זה. שליחת אימייל, המון, המון אינטראקציות שאנחנו עושים אינטרנטיות, אנחנו סומכים עליהן שהן קורות, יש דברים אפילו קריטיים לחיים שלנו שקורים באמצעות מערכות ממוחשבות.
ובדיוק בשביל זה יש מה שנקרא audit trail, זאת אומרת זה דבר שנרשם מחוץ למערכת שלך, בצורה שהמערכת שלך יכולה רק לכתוב אליו ולא לשנות אותו, וככה אפשר לוודא שכל פעולה באמת מתאימה. למי שעשה אותה, מתי עשה אותה וכולי. אני מניח שמערכות בחירות עובדות בצורה דומה, זאת אומרת, זה רק מקרה פרטי של בעיה כללית יותר.
אז במחשבים יש audit trail, שהוא מקביל לפייפר טרייל, לשביל הנייר של ההצבעה הפיזית, שבו יש באמת פתקים. אז יש את זה?
בהצבעה מרחוק אין פייפר טרייל. אתה צריך לסמוך שמישהו רושם את זה נכון, במכונות הצבעה יש כאלה שיש להם פייפר טרייל.
כמו שאתה משלם בחניון וקבל קבלה, אז אתה מצביע ומקבל קבלה עם השם של המועמד שלך.
בערך. צריך להבין שגם מבחינת הדרישות, בשונה מכספים או בשונה מאימיילים, דרישות ההבטחה פה הן נורא נורא מסובכות. לדוגמה, הצבעה צריכה להיות אנונימית.
זאת אומרת שאנחנו צריכים לדעת שהאדם שהצביע הוא אכן האדם שתיעדנו שהוא הצביע, אבל אסור לנו לדעת למי הוא הצביע, אבל אנחנו כן צריכים לדעת למי כולם הצביעו.
ואנחנו גם לא רוצים לתת לו את האפשרות שהוא יוכיח למישהו אחר למי הוא הצביע, כי תחשוב רגע על
המקרה. כי אז אפשר לסחוט אותו.
לסחוט או לשחד אותו, להגיד רגע, בוא תצביע למועמד שלי, ורק שתביא לי את הפתק מהמכונה שבו כתוב שהצבעת למועמד, אז אני אתן לך את הכסף.
דיברתי עם פרופסור תומר אשור על זה, הרי בבחירות רגילות, בבחירות נייר, אתה שם את הפתק במעטפה, שם את המעטפה, ואתה יכול להגיד למשחד, כן, הצבעתי למועמד שלך. אז היה תרגיל כזה, הם השיגו מעטפה אחת מהקלפי, קלפי, אגב, בדקתי זה פעם, קלפי. הם השיגו מעטפה, לקחו אותה החוצה, הבן אדם מגיע להצביע, אומרים לו, הנה מעטפה, הנה הפתק בפנים, המעטפה סגורה, קח שים בכיס, כשאתה הולך לשם, תקח מהם את המעטפה, תשים את המעטפה שנתתי לך בקלפי, ותצא החוצה ותן לי את המעטפה הריקה, וככה אפשר לשרשר המון המון הצבעות, ולדעת גם שהאדם אכן הצביע למי שהוא קיבל כסף להצביע, כי בכל זאת מוסר עבודה כלשהו צריך להיות.
כן, העניין הוא שזה שאלה של סקייל. בואו נסתכל רגע, תמיד כשאנחנו עוברים להקינג ודברים כאלה. נכון, תמיד יש את הבחור שמסתובב ברחבות אלה ואחרות ומבקש 5 שקלים כדי להגיע לאוטובוס לבאר שבע.
בירת הסייבר.
אגב, לאן הוא הולך משם? באר שבע מלאה באנשים שרצו להגיע לבאר שבע ולא יכולים יותר לצאת משם. כי לאף אחד כבר אין 5 שקלים.
והוא מדבר בתור בן אדם שבאר שבע היא עיר
המטרופולין שלי.
ועכשיו תאר לך שפתאום אנחנו מקבלים לא רק מאנשים נחמדים שמסתובבים ברחוב ומבקשים 5 שקלים להגיע לבאר שבע, אנחנו מקבלים אימיילים מהנסיך אובוטו מבוטו שהוא רוצה לעלות על טיסה לבאר שבע, וזה כידוע יותר קשה, הסקייל מאוד מאוד שונה. שים לב, אתה הלכת ובדקת משהו, הלכת לאינטרנט והצלחת לוודא משהו. איך אתה עושה את זה במכונות? א', יש לא מעט מכונות שאין להם פייפר טרייל, אתה צריך לסמוך על הלוגים שרשומים שם. וכידוע לכולנו, לוגים במחשב, אף פעם לא הייתה איתם תקלה, פגסוסים למיניהם וכל מיני רוגלות ושאר צרות. יאללה, נו.
Computer says no.
And I say no to the computer.
שדרך רב, זאת אחת מהבעיות הגדולות, הקומפיוטר say no. מה קורה אם אתה מנסה להצביע, והקומפיוטר אומר לך no?
אנחנו יודעים שבמיוחד במערכות בירוקרטיות, המחשב הוא זה שקובע. זאת אומרת, אתה יכול לבוא, לביטוח לאומי למשל, להגיד, הנה החוב שאמרתם שיש לי, והנה קבלה על התשלום שעשיתי בדיוק על הסכום של החוב הזה, ואז הם עושים קליק, 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 קליק. Computer says no. והבעיה שלך היא עכשיו עם המחשב, דבר עם המחשב.
לא לחינם, בדפקון יש את ה-voting village, שתפקידו לתת גישה לחוקרי אבטחה בכובעים בגוונים שונים, למכונות הצבעה, בגלל שזה פשוט יעד יקר ערך, והרבה מדינות מבינות שאם הם יצליחו לשלוט במכונות ההצבעה של מדינות אחרות, זה יכול לשחק לטובתן.
האדם שבמכונה ינצח. אז מה שנועם בעצם אומר פה במילים פשוטות, שזה בדרך כלל התפקיד שלי, יש קוד שמפעיל את המכונות הללו. אם אנחנו יודעים איך הקוד הזה עובד, אם יש לנו דרך לבחון אותו, להסתכל על הקוד עצמו, לנסות עליו דברים ולראות את התוצאות שהוא נותן, את הפלט שהוא נותן, אז אנחנו יכולים לדעת בוודאות גבוהה אם הוא עושה את מה שהוא אמור לעשות, או שהוא מרמה.
לגנר מצב שאתה יודע בוודאות גבוהה, אתה יודע זה, זה משהו שמשימה מאוד מאוד קשה, במקומות כאלה, ואני לא בטוח שניתן להגיע לזה ברמת וודאות גבוהה, אבל נגיד שהיינו יכולים לעשות את זה. השאלה זה עכשיו לא רק עניין של לדאוג שהבחירות יתקיימו בתוצאה נכונה, אלא איך אתה גם שומר על האמון של הציבור בבחירות האלה. היתרון של הצבעה בקלפי, עם פתקים וספירה, זה משהו שאני חושב שעשיתי עבודה יחסית טובה בלהסביר לבן השבע שלי איך הדבר הזה עובד.
My only goal was to ensure the integrity of the vote.
נסות עכשיו לשכנע אנשים שבטוחים ש... ניקח דוגמה שלא קרתה, שחלק גדול מהציבור בטוח שגנבו לו את הבחירות.
All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left Democrats, which is what they're doing.
הם יוצאים להסתער על... את רובם יהיה קשה לשכנע בכל מקרה, אבל אתה יכול לעשות את התהליך של בוא נלך ונספור את הנייר, ונראה לכולם, הנה, יש פה 50 פתקים ל... משה, 50 פתקים לזהבה ו-60 פתקים למיכל. מיכל ניצחה. בעיר שאתה אומר, לא, יש איזשהו מומחה. נגיד, נועה אמר, ואור דונקלמן, ורן ברזי, כולם עברו למכונה הזאת. למה שאני אמין להם? מיוחד את אלה שאני מכיר, אני לא בטוח שאני מאמין להם.
זאת אומרת, כאדם שלא מתעסק בתוכנה ובקריפטוגרפיה ובכל הדברים האלה, אתה אומר, נייר אני יודע, אני מבין מה זה נייר, אני לא מבין מה זה קוד, אני לא יודע מה הוא עושה שם, זה חשוד בעיניי. מה גם שהעובדה שבדקנו שהקוד הרשמי הוא בסדר, ואמרת שזה כבר אתגר בפני עצמו, מאיפה אנחנו יודעים שזה אכן הקוד שיושב בכל מכונה ומכונה? זאת אומרת, מי הלך ובדק, שהקוד הזה הוא אכן הקוד שמותקן על כל מכונות ההצבעה, מי בדק שהם לא מקבלים עדכוני הבטחה פתאום, כי יש איזה בג, איזה פרצה, ובעדכון הבטחה הזה מישהו עושה שם איזה חילוף. איך אנחנו יודעים בכלל שאין גישה מרחוק למכונות האלה, ואפשר לשנות אותם או ברמת הקוד, או ברמת התוצאה בסוף? זאת אומרת, זה בלתי נראה.
ויותר מזה, בגלל שהמכונות האלה יוצרות את האודיט טרייל, אנחנו לא יודעים, אם האודיט טרייל שהן יוצרות, הוא לא בעצמו נגוע.
בבחינת מי שמור על השומרים.
בדיוק. לא מספיק לנו שיש לנו אודיט טרייל, אפילו אודיט טרייל שמודפס על קלף עם דיו שעשוי מדם של חדי קרן. זה לא עוזר לנו, כי מי שכותב אותו, יכול להיות תוכנה נגועה.
וזה עוד לפני העובדה שכולם מדברים על תוכנה, אף אחד לא מדבר על החומרה.
תמיד מזניחים את החומרה.
החומרה היא הביט של התוכנה.
החומרה היא הבסיס של עולם המחשבים.
דוגמה למקרה שקרה אפילו פה במדינת ישראל, ניסו לפתח מכונות הצבעה אלקטרוניות. משרד האוצר פנה, עשו פרויקט נורא נחמד, הרעיון היה שאתה מגיע למכונת הצבעה, כדי שלא תהיה בעיה עם מדפסות, שמו כרטיס RFID, אתה היית הולך מאחורי הפרגוד, מקיש את הדברים שאתה רוצה על הצג, הוא היה כותב את התוצאה ב-RFID, היית משלשל את ה-RFID טאג לקלפי, אחרי ששתית תאי, ומשם היו בסוף היום באים, סורקים את כל ה-RFID צ'יפס, מכיוון שלסרוק 900 RFID צ'יפס זה שום כלום זמן, מיד אתה מקבל תוצאה. אבל נשאלה השאלה, למה מראש לשים את זה ב-RFID? והתשובה שקיבלתי מאנשי הפרויקט הייתה, אתה יודע, אם היינו עושים משהו שמדפיס, והיית רוצה לתקוע קלפי, אז היית דוחף מסטיק שם במכונה, ואז היה מפסיק להדפיס, ואז המכונה מקולקלת, ואז הקלפי נסגרת. עכשיו, זה נכון שבמדינת ישראל, כשקלפי נסגרת כתוצאה מבעיות טכניות, אחר כך עושים הצבעה מחדש, אפשר. זה קורה מדי פעם שיש איזה בעיות בספירה באיזה קלפי, או משהו כזה, וכן...
או שמעריכים את השעות ההצבעה.
או מעריכים את שעות ההצבעה, או פשוט באים ואומרים ביום אחר, תבואו להצביע. העניין הוא שמי מגיע ביום אחר להצביע, נכון? זה כבר לא יום חופש. הקלפי סגורה גם, את האמת בדרך כלל כבר יודעים את רוב התוצאות. אז עכשיו, אם אני רוצה לעשות סוג של voter suppression, עכשיו בארצות הברית עובדים נורא קשה על voter suppression, בארץ זה קצת יותר מסובך. יש קלפי, אתה בא, אתה מצביע, כולם שמחים ומאושרים. איך אתה מונע מאנשים להצביע? הסוג מפוצץ להם את הקלפי. די, נמאס לי מהקלפי הזה. עכשיו, אני הולך להתחיל להגיד קלפי, כי אני לא...
לא נוד.
אתה יכול בעצם לחסום קלפיות. עכשיו, תאר לך מצב שבו אני רוצה למנוע מקבוצת אנשים שאני לא אוהב את דעתם הפוליטית להצביע.
אתה תבחר את האזור שבו יש למפלגה שלהם הכי הרבה קולות, ושם תעשה בלגן.
ושם אני אשלח אחד מהתומכים שלי, בכל זאת, אתם יודעים שיש איזה שבט בדואי בנגב, שיש שם תמיד אחד שמצביע על מפלגת הכי ימין שיש. לא, באמת, תוצאות הבחירות מפורסמות, ואפשר להסתכל, יש שם בחור שבאופן עקבי מצביע להכי ימין שיש.
או בחורה.
אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים.
או שזה אדם שיש תורן. תורן
קיצון. אבל זאת הבעיה, שימו לב, פתאום יש לנו איזה טק וקטור חדש, זה לא רק האינטגריטי של ההצבעה, זה לא רק האנונימיות, שעוד לא דיברנו על אנונימיות. בואו נדון באיזה סוגי התקפות אפשר לעשות על מערכות הצבעה. איזה התקפות המעבר לאלקטרוני פותר? מה, זה יפתור את הבעיית זיהוי מצביעים בקלפי? לא, מה פתאום, המצביעים עדיין הולכים להגיע עם תעודת זהות ישנה, שלא מכילה רכיבים ביומטריים כי המאגר הביומטרי הופויה, ולהצביע, וזה לא משנה איך הם יצביעו. זה עיקר הרמאויות בארץ. אז איך זה יפתור את בעיית הרמאויות בארץ? לא יודע. איך אנחנו נעשה עכשיו ווטר ספרשן? היי, יש לנו עכשיו ווטר ספרשן, יותר טוב, אנחנו יכולים פשוט למנוע קלפיות באזורים שאנחנו לא אוהבים.
ואנחנו יכולים לשתף עכשיו גם גורמים עוינים מכל העולם.
זו דמוקרטיה אמיתית, שגם הסינים וגם הרוסים וגם האיראנים יוכלו להצביע בבחירות בישראל.
למה צריך להפלות אותם רק בגלל שהם מעם אחר?
ותאר לך שנעבור להצבעות מהבית. עכשיו כל ישראלי בחול יוכל להצביע.
אבל האם באמת אין פתרון, או יותר נכון, מה צריך לקרות כדי שאפשר יהיה לחסוך את המנגנון המטורף הזה של מאות מיליוני זוזים, שיוצא כל כמה חודשים, תועפות של עצים מתים ומנגנון שצריך לשנע טובין ממקום למקום ופתקים מפה לשם ולספור כאילו היינו בשנות ה-20 של המאה הקודמת. כל פעם שכמה אנשים בכנסת מפסיקים להסכים זה עם זה.
אז התשובה לשאלה שלך נמצאת בדוח של האקדמיה הלאומית למדעים מארצות הברית, ושם אנחנו מדברים על כמה התקדמיות, גם בצד הקריפטוגרפי, גם בצד של הפרוטוקולים, אנחנו צריכים פרוטוקולים חדשים שיודעים להכיל את המורכבות של הבעיה, וגם בשיטות וידוא של קוד, הן בתוכנה ובחומרה, ובנוסף, אנחנו צריכים משהו כזה שנקרא אוריינות של הציבור. א', זה צריך להבין איך המערכת עובדת. כשאנחנו עושים שינויים במערכת, העולם מתנהג באיזושהי צורה, ופתאום שינינו את זה, פתאום אנשים לא ידעו איך להצביע.
יותר גרוע מזה. הם יתקשרו אליי ויגידו, תגיד, איך אני מכניס את ההצבעה שלה? לא, אני לא רוצה להיות הדסק תמיכה של ההורים שלי. לאיך מצביעים? מספיק שאני הדסק תמיכה שלהם, לאיך מפעילים VLC, ואיפה שומרים את הקבצים בדרייב. לא, לא מוכן.
אבל זה לא רק זה. אני אתן לכם עוד בעיה, לאו דווקא להצליח לתפל את המחשב, כי בסופו של דבר יצליחו ויהיו אנשים בקלפי שיעזרו, ואתה לא תצטרך להיות התמיכה הטכנית. בואו נחשוב לרגע על הבעיה הבאה. בצג מחשב סטנדרטי של המערכת הזאת, אחרי שיבחרו אותה, יהיה מקום ל-30 רשימות. מה לעשות שבמדינת ישראל יש בדרך כלל מעל 30, וזה לא משנה כמה מקום יהיה בצג, תמיד יהיו יותר רשימות. עכשיו נשאלת השאלה, איך אתה מציג את המפלגות? אתה מציג אותם לפי סדר אלפבטי? אז זה אומר שכל המפלגות אחרי מקום 30 לא מוצגות על הצג הראשון.
א', 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 פוליטיקה.
אופציה שנייה, אז אנחנו נעשה מערכת רנדומית שתציג לנו את השמות הקראית, אבל אז צריך לחפש את הרשימות, ועכשיו תארו לעצמכם מישהו שיושב ומחפש את הרשימה. אתם זוכרים את הזה שלוקח לו המון זמן לתקף את הרב-קו? כי הוא לא מוצא על מה צריך ללחוץ? עכשיו הוא יושב מפלגה-מפלגה ובודק, עד שהוא מוצא אותה. לא יש זמן, הוא הגיע לקלפי להצביע.
נו, אם אנחנו מנסים אבל לתת הסבר פשוט לשאלה שלך, מה צריך לקרות בשביל שבחירות אלקטרוניות יהיו משהו בטוח ושכדאי לעשות את זה, אני לא חושב שאנחנו יודעים. ואני חושב שזה חלק מהבעיה הכי גדולה שיש איתם, שרק כדי להסביר מה האתגרים הטכנולוגיים שיש בשביל לפתור את הבעיות האלה, רק להסביר את האתגרים, לא את הפתרונות, אתה צריך להיות ברמת הכירות של הדבר הזה של פרופסור דולקמן, דוגמה. אני רק דוקטור, אז אני עדיין לא מבין.
שלא לדבר על זה שיש גל הולך וגדל של מתנגדי עובדות. זאת אומרת שגם אם אתה יודע להסביר את זה, הם לא בהכרח יקשיבו לך, כי יש להם את האמת שלהם.
זה הבעיה הכי גדולה שיש בכל התהליך הזה. זאת אומרת, חוזר לנושא של דמוקרטיה, זה לא משהו שאני צריך להוכיח לבנק שלי שלא שתמש בכרטיס אשראי, זה אנחנו צריכים להוכיח לכל מזרחי מדינת ישראל, לקבל את האמון שלהם שהבחירות יתקיימו בצורה נכונה, וזה משהו שכבר היום קשה לנו מאוד לעשות, עם התהליך המאוד מורכב של נייר, שיש משגיחים מכל המפלגות שיכולים לעמוד, אי אפשר לשים גם את הנציג של שס וגם את הנציג של רם בתוך המעבד, כדי לוודא שהביטים רצים נכון, ואם אנחנו לא יודעים לעשות את זה ולא יודעים להסביר, אז אני חושש שזה פתרון שלא כך יעבוד טוב.
זה מה שקרה בארצות הברית אחרי הבחירות האחרונות ב-2020. מומחי הבטחת הבחירות קיבלו המון תקיפות, גם אישיות, סביב נושא הצבעות האלקטרוניות, כי הם לא הסכימו לתת את חוות הדעת הרלוונטית לאנשים...
המוזמנת. חוות הדעת שאנשים רצו.
לא המוזמנת, את, 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 את האמירה. מה, אבל אתם אומרים כל הזמן שיכולות להיות בעיות במערכות הצבעה, אז למה אתם אומרים שהייתה בעיה במערכת? וזה מאוד מאוד מסובך להתמודד עם זה, במיוחד בעידן של הפוסט-אמת. זה פשוט נעבור רשימת מקולת של פאקים שהיו... ישראל, רצו להקים מכונה שבה אתם מצביעים על כרטיסי RFID, אתם ניגשים מאחורי הפרגוד, מתקתקים, וזה רושם את ההצבעה לכרטיס, ואז שמים את הכרטיס בקלפי. מסתבר שאפשר לרוק את הכרטיסים מרחוק, מסתבר שאפשר לשכתב אותם מרחוק, מסתבר שאפשר לספור אותם מרחוק, מסתבר שאפשר לעשות מה שרוצים עם הכרטיסים מרחוק, כי RFID זה אחלה טכנולוגיה, פשוט לא להצבעה. שוויץ, ניסתה לעשות הצבעות מהבית. חברת הדואר, סוויס פוסט, הלכה וביקשה מחברה ספרדית שתקים לה פרוטוקול קריפטוגרפי מצוין להצבעה מהבית. הם טעו. היו בעיות בפונקציה הספציפית, אם אתם רוצים את השם המדויק. הפסרדו-רנדום פונקשן שלהם לא היה באמת פסרדו-רנדום. לאלה מכם שעכשיו יש טראומה ו-PTSD, אנחנו נורא מצטערים. החלק הזה בחסות הגלולות הוורודות הקטנות למניעת לחצים. בברזיל, הסתבר שבמכונות ההצבעה האלקטרונית מגיעים לקלפי, לוחצים על כפתורים. הרנדום נאמבר ג'נרייטור, אותו רכיב שאחראי לייצר מספרים אקראיים כדי שתהיה אנונימיות מלאה, התחלו אותו בשעה של היום. קנדה, אונטריו, מערכת הצבעה מהבית, זה דווקא סיפור חמוד. אתם לוחצים על הכפתור, מצביעים ובסוף מקבלים דף תודה שהצבעת ליוסי. מסתבר שגודל הדף שונה כשאתם מצביעים ליוסי וכשאתם מצביעים לאנציקלופדיה. ולכן, למרות שהתוכן מוצפן, עדיין אפשר לדעת למי הצבעתם. מוסקבה!
במוסקבה נסתה מערכת הצבעה אלקטרונית שמאפשרת אנונימיות, אלא אם כן המשטר רוצה לדעת למה הצבעת, ומאפשרת לך להצביע למי שאתה רוצה, אלא אם כן המשטר רוצה שתצביע למישהו אחר.
ארצות הברית הייתה מערכת הצבעה מהבית, אפליקציה נהדרת שבודקת דבר שמתקינים אותה, היא בודקת שכרגע אין פה גנים שרצים, ואז החבר'ה ב-MIT, בין היתר בין אדידה וחברים, פשוט הלכו ומצאו את כל הבעיות במערכת תוכנה שלהם של ווטאז, אז אנשי ווטאז נורא התעצבנו ואמרו, מה פתאום, אתם לא בדקתם איך השרת מגן על ההצבעה. ואז ווטאז הלכה ושילמה לאיזה חברה שכן יבדקו איך מגנים על ההצבעה. ואז הסתבר שהם באמת לא מגנים על ההצבעה, גם בצד של השרת. כי client side וserver side זה נורא מסובך.
No. Wait, just forget about the evidence. If I'm right that China took our country right now, do you care? Would that bother you?
טוב, בארצות הברית כל פעם שלוקחים מכונת הצבעה, יש כמו שדיברנו קודם את ה-Voting Village של דפקון, הם כל פעם מפרקים את כל המכונות. זה פשוט כיף לקרוא את הדוחות, אני אחסוך מכם את התענוג שלי מקריא דוחות מכל Voting Village שהיה.
זה בגרסת הפרימיום.
עכשיו היה מקרה שבשביל אחד מה-Voting Village מצאו מכונת הצבעה ישנה באיביי, הזמינו אותה וגילו שעדיין יש עליה מידע מאחד הבחירות שפשוט לא נמחק, והם הסכימו להעביר את זה לרשויות החוק של לחקור איפה הדבר הזה הגיע ולמה.
המכונה לא שוכחת.
המכונה לא שוכחת. אחרי הבחירות ב-2020, הרי מה שקרה זה כל מיני אנשים בשם האודיט שהם עושים למען מועמדים מסוימים בצבע כתום, הם הלכו ונגעו בכל מיני מכונות הצבעה. עכשיו צריך להבין, מכונות הצבעה, כמו שאמרנו, זה ציוד נורא נורא רגיש. אסור לתת לאף אחד לגעת בהם unsupervised. אחר כך צריך לבצע טקס טיהור רוחני של כמה חודשים טובים, להדליק מרווה, להתקין מחדש את הכל, משהו נוראי. כמובן שהיה שלל צרות סביב זה גם כן. אבל זה כרגע מסובב בארצות הברית, וכמובן פילו גיא המפורסם שהלך ואסף תקשורת בין מכונות הצבעה לסרבר שיושב בכל אחד מהקלפיות, הוא אסף בפיקאפ את הקבצים ואמר, יש לנו הוכחות שהיו פה בעיות, והוא נותן לכל אחד את קבצי הפיקאפ שיוכל להסתכל עליהם, יש רק בעיה אחת, הם מוצפנים ואין לו שום מושג מה כתוב בהם, אבל יש לו שם הוכחות שהיה הונאה.
וספוילר, בעונה האחרונה של אוזרק, כדי לשחרר... ראש קרטל מהכלא, אחד מהפוליטיקאים, מבקש שיעזרו לו לשכנע את מדינת מישיגן, ועוד מדינה אחת לקנות את המכונות הצבעה של החברה של הבן שלו, שבין היתר יכולות לקבוע למי יהיה המועמד שינצח.
What do you need? My grandson's voting machines.
No.
Your boys in Wisconsin and Michigan could really help us out there, get them in place before the next cycle.
We can't do that.
Jesus, even I stopped short of massive fucking
election fraud. He truly asked you that?
He did. I can't do this, Jim.
גם בסימפסונס יש פרק נהדר שבו הומר מנסה להצביע, וכמובן מכונת ההצבעה רושמת קולות למישהו אחר.
One of those electronic voting dealies.
One vote for McCain. Thank you.
No, I want to vote for Obama.
Two votes for McCain.
ואפילו ב-Heroes, מי שזוכר, היה איזה פרק אחד שבו היא פורצת לכל המחשבים ומשנה את תוצאות הבחירות.
You can tell computers what to do. So I want you to tell this one and all the others here to vote for Nathan Petrelli. It says that they're all networked, so from here I can change everyone in the city. How many votes does your boss want him to win by?
זה בסך הכל אמין, טכנולוגיה בטוחה. בוא נגיד, צפון קוריאה זה אחלה מדינה לעשות בהצבעות אלקטרונית.
זה תמיד 98%, נכון?
יש כפתור אחד. התוצאה זה...
הם מנותקים מהאינטרנט.
הם מנותקים מהאינטרנט, אין תקיפות סייבר. ואתה גם ככה סומך על המערכת.
זה כמו הפרומפטים האלה שקופצים לך, המערכת עכשיו תעשה ריסטארט, כן או אשר?
Press any key to continue. ויש לך כפתור אחד, כתוב עליו key.
כתוב עליו any.
Any key.
לעשות בדיחת אבא ולהיכשל בה. ועוד מולי.
אז בעצם אנחנו אומרים שכל השיח הזה סביב הבחירות האלקטרוניות, הוא שיח של אנשים שפספסו את הקטע הטכני, שכרגע אומר שפשוט אי אפשר לסמוך על זה.
זה לא עליו דווקא אנשים שפספסו. כשאני הייתי משגיח בקלפי, שמעתי לא מספר אנשים שמתלונים, למה אנחנו צריכים לעשות זה עדיין? זה הדיסוננס שאנחנו מקבלים מזה שכל החיים שלנו היום, טוב ולרע, נמצאים בטלפון, נמצאים במחשב, הכל כל כך נגיש ונוח, וזה פתאום הדבר הזה שצריך ללכת ולשים את הפתק בקלפי, כמו שעשינו ב-48. אבל הדקויות של באמת להבין למה לפתור את הבעיה הזאת של הנייר, זה בעיה כל כך הרבה יותר מסובכת מאשר משלוחים מהסופר, שגם זאת היא דרך אגב בעיה שלדעתי עדיין לא צריכנו לפתור, זה נקודה שהיא באמת מורכבת.
הבעיה היא שאלף, היא הרבה יותר מורכבת ממה שנדמה. לפני שמתחילים לדון בזה, מה הכללים לפסילת קלפי, מה הכללים לספירת קלפי, מה קורה כשעושים ריקאונט?
אני גם רוצה לציין שבמסגרת הניסיונות של מדינת ישראל להגן על ייצור מקומי, גם להגן על חברות כמו נייר חדרה, זה גם משהו חשוב, לא כל כסף חייב להיות בהייטק. אפשר גם להשאיר קצת כסף
ללוטק.
גם חוטבי העצים צריכים להתפרנס ושואבי האבק. פרק זה לא הוגש לכם בחסות ניירות חדרה, אבל אנחנו נשמח עם ניירות חדרה. נייר חדרה, אתם שומעים אותנו? חבל, כי דפתר וגבר עם ככה כבר מתדבקים על דלתנו, אז בואו. מאזינים, מאזינות, וכל מי שביניהם אנחנו זמינים ב-055-277-6766. אל תתקשו, אבל בכל אמצעי אחר, אפילו הודעת פלש נגיד, כמו שבני גנץ ומירי רגב שלחו, כי אס-אמס רגיל זה לא מספיק, צריך גם להקפיץ אותו על המסך כמו הודעת חירום, ואפשר גם...
שילחו עורב.
יונה.
Carrier Pigeon over IP?
IP Protocol over Avian Carriers.
או Snail Mail, גם הולך.
האתר שלנו הוא cybersyber.co.il, יש שם את ארכיון הפרקים ופוסטים, ואפילו איזושהי קריקטורה משעשעת עם בדיחת אבא, ופחמימות. ואנחנו גם מזמינים אתכם לפנות אלינו בתיבת ההדלפות הסודית, שהלינק אליה נמצא גם כן באתר, ואם אתם רוצים לתרום לנו, אז תתרמו לנו, אני לא אסביר איך, פשוט תמצאו דרך, פשוט תבואו עם מעטפה או משהו, כי אנחנו מאמינים בנייר. עד כאן, סייבר סייבר להיום, תודה רבה וסייבר סייבר לדוקטור יאל רונן.
סייבר סייבר.
וסייבר סייבר גדול לפרופסור אור דונקלמן.
סייבר סייבר.
עד כאן סייבר סייבר להפעם. נהנתם? ספרו לנו. לא נהנתם? תתלוננו למערך הסייבר.